בעזרת השם, במהלך השנה נאמר לכם שנלמד את בראשית, נכון? אבל באלול, אז הרבנית נעמה ביקשה שנלמד את המזמור לדוד השם מורי ואישי. בסדר? טוב. אז זה מזמור כ"ז בתהילים. אני לא זוכרת אם יש את זה בדפי המקורות או שתפתחו פשוט תהילים. מזמור כ"ז. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, המה חשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו, בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה ועולו זבחי תרועה, השירה והזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך. עזרתי היית, אל תצ'ייני ואל תעזבני אלוהי אישי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס, לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. כל דבר שאנחנו רוצים ללמוד אותו בעמקות, צריך קודם כל לשאול שאלות. וזו דרך אגב הייתה השיטה של הרב בלייכר, מי ששמעה עליו, שהוא בעצם הקים את המדרשה הזאת. ובעלי ואני זכינו להיות תלמידים שלו. אז תמיד כל שיעור הוא היה מתחיל בשאלות. אבל זה, פעם שאלו אותו למה, אז הוא אמר, זה לא דידקטיקה טובה. אלא זה שאנחנו שואלים שאלות, זה מכריח אותנו להתבונן מחדש בדברים. וואו, זה באמת, לא חשבנו על זה, זה לא כמו שחשבנו עד היום. ואז זה בונה בנו קומה בנפש של להתרומם, לקלוט את הדברים במדרגה חדשה. אז אם אנחנו נשאל את כל השאלות שאפשר על המזמור הזה, זה יהיה שיעור שכולו שאלות. אז אנחנו נשאל 4 שאלות מרכזיות, ובמהלך הלימוד אנחנו נעלה עוד שאלות. אז השאלה הראשונה, במבט ראשון, כשאנחנו קוראים את המזמור הזה, הוא בכלל לא נראה קשור לתשובה. מה הנושא של המזמור הזה? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי. יש פה התמודדות רוחנית של דוד המלך עם מלחמה, עם זה שקמים לאכול את בשרו. ויש לו התמודדות רוחנית מופלאה. לא יירא ליבי, ממי יירא, ממי יפחד, וזאת אני בוטח. זה פרק שעוסק בביטחון של דוד בהשם, מול האויבים שלו. אז איך זה קשור לימים שלנו? להכנה, לתשובה, לימי התשובה? אולי היה יותר מתאים שנאמר את המזמור, בתקופה הזאת, יש את המזמור של דוד בבואו על חטאו מבת שבע. מי שזוכרת איזה מזמור זה, שמה דוד המלך אומר, הרב קבסני מאבוני ומחטאתי תארני, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אז זה לכאורה נראה לנו מזמור שהוא הרבה יותר מתאים לימים האלה מאשר לדוד השם מורי ואישי. אז אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין לדוד השם מורי ואישי לימי אלול והימים הנוראים. בסדר? במבט ראשון זה נראה שאין קשר. שאלה שנייה, במזמור הזה דוד המלך מביע ביטחון מוחלט. לא יירא ליבי, ממי יירא, ממי יפחד, בזאת אני בוטח. ונשאלת השאלה, מה מקור ביטחונו של דוד המלך בזה שהוא ינצח? אויביי כשלו ונפלו, הוא בטוח שהוא מנצח, שהם יכשלו והם יפלו. ונשאלת השאלה, מה באמת מקור הביטחון של דוד? מניין הוא כל כך בטוח שזה מה שיקרה? זו השאלה השנייה. והשאלה השלישית, כשדוד המלך כבר מגלה לנו מה מקור ביטחונו, אז הוא מגלה ולא מגלה. הוא אומר, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? הוא אומר לנו, במה הוא בוטח? בזאת. מה זה בזאת? למה דוד המלך לא מגלה לנו את מקור ביטחונו? כן. כן. השאלה השנייה היא, אנחנו רואים שדוד המלך מביע במזמור ביטחון ודאי, בניצחון שלו. אויביי כשלו ונפלו. בטוח שהם יכשלו, בטוח שהם יפלו. מאיפה הביטחון המוחץ הזה? לא יירא ליבי. ממי יפחד? ממי יירא? אז מה מקור הביטחון? הוודאות הזאת. בסדר? והשאלה השלישית, למה דוד המלך לא אומר, בוא, בהשם אני בוטח. מה זה בזאת? הוא אומר לנו מה מקור הביטחון, אבל הוא בעצם מסתיר, הוא לא מגלה לנו.
הוא לא מגלה לנו, מי מקור הביטחון?
כן, מה מקור הביטחון? מה? היינו מצפים שמה דוד המלך יגיד? בהשם אני בוטח, נכון? בו אני בוטח. אבל זה לא מה שהוא אומר. מה זה הבזות הזה? בסדר? והשאלה האחרונה שנשאל בשלב זה היא, דוד המלך במרכז המזמור מביע משאלת לב שלו. אחת שאלתי מאת השם, דבר אחד אני רוצה, זהו זה, ולא רוצה יותר שום דבר. דבר אחד, מה זה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה בית השם? בית המקדש, אבל עוד אין בית מקדש בימיו. אז נגיד שהוא מייחל שיהיה בית מקדש ואז הוא יושב בבית השם. אבל בית השם זה יכול להיות גם בית המדרש, בית הכנסת. ואז נשאלת השאלה, זה מה שדוד המלך רוצה כל היום, לשבת כל ימי חייו בבית המדרש, לא לראות אור יום, לא מעניין אותו שום דבר, רק לימוד תורה, רק עיסוק בקודש? האם זאת בקשתו של דוד? והלא אנחנו יודעים שדוד המלך היה מלך ישראל. ומלך הוא היה גם המצבי שעסק במלחמות, וגם דאג לכלכלה של העם, וגם עסק במדיניות, בפוליטיקה, הוא ניהל מדינה. אז האם יעלה על הדעת שעכשיו דוד המלך מבקש להשתחרר מכל זה, ותעזוב אותי, אני רק רוצה דבר אחד לשבת בבית השם? מה, כל מה שאתה עושה אתה חושב שזה לא חשוב? אתה רוצה לעזוב הכל ורק לשבת בבית השם? האם דוד המלך לא מאמין שכל מה שהוא עושה זה חשוב לא פחות מאשר לשבת בבית השם? אתם מבינות את השאלה? מה מובן הבקשה הזאת? אחת שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם. הרי אתה לא יושב בבית השם ואתה עוסק בדברים חשובים אחרים. אז האם אתה רוצה, אתה מבקש לעזוב את הכל ושיתקיים בך רק דבר אחד, לשבת בבית השם מהבוקר ועד הערב? מובנת השאלה? טוב, אז אנחנו עכשיו נתחיל ללמוד את המזמור. באמת היינו צריכים להתחיל לשאול, הרי המזמור מתחיל במילה לדוד. אז השאלה הראשונה שהיינו צריכים לשאול זה באמת מה המשמעות של זה שהמזמור מתחיל בכותרת הזאת לדוד. זו שאלה נכונה, אבל אני חשבתי שיהיה יותר נכון לענות עליה אחרי שנשלים ללמוד את המזמור. אז נוכל להבין יותר טוב מה זה לדוד. אם אנחנו נענה עכשיו על השאלה למה מזמור מתחיל בלדוד, זה יהיה קצת באוויר. אבל אחרי שנלמד את המזמור, אנחנו נבין יותר טוב מה זה לדוד. כי אנחנו ניפגש עם אישיותו של דוד, ואז גם נבין מה אומרת לנו הכותרת לדוד. בסדר? זורמות איתי? טוב, אז אחרי לדוד כתוב, השם אורי ואישי. אז קודם כל בואו נתבונן. מה זה השם אורי? תרגום. מה זה? אתה האור שלי. זאת אומרת שאתה השם לבדו הוא האור של חיי. בלעדיך מה יש? חושך. אם השם הוא האור של דוד, אז כל דבר אחר זה חושך. מה הכוונה שהשם הוא האור של חייו של דוד? נכון. מה זה שהוא הכל בחיים שלנו? זה אומר הרצון שלו, התורה, המגמה של הקדוש ברוך הוא. מהי המגמה שלו? מהו רצונו? זה באמת, זה שנים צריכים ללמוד. מהו רצונו, מהי מגמתו, אבל בכל זאת בואו קצת נפרט את זה שזה לא יהיה לנו באוויר. המגמה של הקדוש ברוך הוא היא תיקון עולם במלכות שדי. אז זה אנחנו מתפללים בעלינו לשבר, זה גם נכנס לתפילות של ראש השנה. אנחנו רוצים שהשם יהיה מלך, שמלכותו תתגלה בכל העולם, ואז העולם יגיע אל תיקונו. מה זה תיקון העולם? אני רוצה שקצת נתרגם את זה, שזה לא יהיה לנו משהו רחוק. אז אתם יודעות, חשבתי איך להסביר את זה. חז"ל הכניסו לנו לתוך התפילה, לפני קריאת שמה של שחרית, בברכת יוצר אור ובורא חושך, הכניסו לנו שם, בלי שאנחנו שמים לב לזה, קטעים ארוכים על העולם של המלאכים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יוצר משרתים, ואשר משרתיו ברום עולם, וכולם שם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ואומרים קדוש קדוש, ועונים חיות הקודש. יש לנו תיאורים ארוכים של עולם המלאכים, של העולם השמיימי, שהוא נסתר מאיתנו, והוא לכאורה לא רלוונטי, מה לנו ולעולם הזה של המלאכים. אבל אם חכמים הכניסו לנו לתוך התפילה, זה אומר שיש ערך שאנחנו נוציא מפינו את התיאור של העולם של השמיים, את התיאור של העולם השמיימי המלאכי. זה חשוב לנו, זה מאוד מאוד חשוב לבניין האישיות שלנו. אנחנו רוצים להבין למה. אז בואו ניקח איזושהי דוגמה מהתיאור הזה וננסה להבין מה יש שם שהוא כל כך רלוונטי לגבינו. אז אחד התיאורים שם זה שבאמת שם בעולם השמיימי המלאכי כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה אומר שלמעלה בשמיים זה עולם האמת. בעולם האמת אין שאלות, אין ספקות. האמת ברורה לכולם, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אין הווה אמינא אחרת. אתם יודעות מה זה הווה אמינא? אין מחשבה אחרת. זה ברור לכולם שזאת האמת, וכולם צריכים לקבל עליהם עול מלכות שמיים. שם אין חילונים, אין דתלשים, אין דתיים לייט. שם האמת בהירה, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה מזה. מה זה אומר זה מזה? בשילוב כוחות. יודעים שאי אפשר לקבל עול מלכות שמיים, ואי אפשר לקדש את שם השם כל אחד בפני עצמו. אין דבר כזה, מה אני בפני עצמי? רק כשכולם יחד משלבים כוחות, אז באמת יכול להתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שלמעלה בכלל אין תפיסה פרטית. אף אחד לא חושב שהוא קיים בזכות עצמו, ושיש לו ערך כשהוא חי לבדו. אלא המטרה שלנו היא להקדיש ליוצרם בנחת רוח, ואת זה אי אפשר לעשות, אלא כולם חוברים ביחד. כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים ויונקים זה מזה, כל אחד משלים את השני. מה שטוב אצלי, אני משלים אותך, מה שטוב אצלך, אתה משלים אותי. יש שם תפיסה הרמונית. איך כל הפרטים משלימים אחד את השני. זה מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. ואחר כך נותנים רשות זה לזה. מה הכוונה נותנים רשות זה לזה? אז תמיד אני נותנת את הדוגמה, אני נותנת איזה משל. תארו לעצמכם שיש איזה מוזיקאי, פסנתרן בעולם, בעל שם עולמי. כל העולם משוגע על המוזיקה שלו. באמת, מוזיקה מיוחדת, עם צלילים נקיים והרמונים, וכולם משתגעים אחרי המוזיקה שלו. והנה בוקר אחד הוא קם, והוא רואה כתבה בעיתון שהתגלה כישרון חדש בעולם שהוא יותר גבוה ממנו. יש מוזיקאי בעל שם יותר גדול ממנו. מה הוא מרגיש האדם הזה? מה? קטן. מרגיש בסה. נכון? וואי וואי וואי. עקפו אותי. יש מישהו גדול ממני. וזה מאפיל עליו. והוא מרגיש פתאום נורא והיום. נשאלת השאלה למה. אז הרב לחר ככה הסביר. שאילו המוזיקה הייתה כל עניינו בעולם, אז הוא היה שמח שהתגלתה מוזיקה ברמה גבוהה יותר. הוא היה אומר, וואו, ברוך השם, שהעולם זכה למוזיקה ברמה גבוהה יותר ולא נעצר בגובה שלי. אילו המוזיקה זה היה הדבר שבאמת חשוב לו, הוא היה שמח שהתגלתה מוזיקה ברמה גבוהה יותר. הוא היה שמח בטובת העולם שזוכה למוזיקה ברמה גבוהה יותר. אבל אם הוא מרגיש בסה, זה אומר שמה שבאמת מעניין אותו זה לא המוזיקה, אלא הכבוד, האני. אני, האדרת עצמי, ואיך אני מאדיר את עצמי? דרך זה שאני מפיק מוזיקה בעלת שם עולמי. ברגע שהאני נכנס, זה קטנוניות וזה מקטין את הדברים בצורה נוראה. ואז אתה לא נותן רשות לשני לעקוף אותך. ואז אנחנו כל הזמן חיים במלחמות, כל בעלים כבר. לוקחים את האחור שמתקדם, לוקחים אותו אחורה. ואז כל הזמן יש מתח וקנאה ושנאה ותחרות. אבל למעלה נותנים רשות זה לזה. למה? להקדיש ליוצרם בנחת רוח. מה מעניין שם את כולם? קידוש השם. אז מי שיכול לעשות קידוש השם ברמה יותר גבוהה, נותנים לו רשות. עוף על זה. לך קדימה, קח אתה את המיקרופון. כי שם זה כבר עולם שהוא נקי לגמרי מהמובן האגואיסטי, האינטרסנטי. ולכן כשעסוקים בלהקדיש ליוצרם, יש נחת רוח. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, אף אחד לא רוטף. כולם שמחים בזה ששם השם מתקדש עוד. ומי שיודע לעשות את זה יותר טוב, יותר חזק, נותנים לו רשות ללכת קדימה. ואז יש נחת רוח ויש שפה ברורה. אז כשאנחנו מדברים על השם אורי, על זה שהשם הוא האור שלי, זאת אומרת הרצון שלו, המגמה שלו, זה מה שמעניין אותי ומאיר את כל חיי, זה זה. זה אני שואף לעולם אלוקי, לעולם מלאכי. למה חז"ל הכניסו לנו את הקטעים האלה על המלאכים לתוך התפילה? שיגיד את זה כל יום, כדי שנבין שהעולם הזה שלנו הוא לא מתחיל מהעולם הזה, הוא מתחיל מעולם עליון. ולכן הוא מסוגל לעוף השמיימה, זה מה שיעקב אבינו רואה בחזון החלום. סולם מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה. יש כוח לעולם הזה למסוק עד, דרך אגב, אשכנזים אומרים את זה בקדושה. נקדש את שמך בעולם, איך? כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אנחנו יכולים להפוך את העולם הזה לעולם של מלאכים. לעולם של שמי מרום. לעולם שהצד האגואיסטי התנקה לגמרי. וכל מה שמעניין אותנו זה האידיאל, זה המטרה. אבל על ידי זה, צריך להבין, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, על ידי זה שהעולם מתנקה מהאנוכיות, בני האדם לא מוחקים את האישיות האינדיבידואלית שלהם, אלא להפך. זה שאני מתמסר לאידיאל האלוקי, זה מעצים את האינדיבידואל שלי ברמה הגבוהה יותר. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? פעם, אני מקווה שאתם קצת מבינות במוזיקה, פעם הייתי בקונצרט מאלף, באמת, פעם אחת זכיתי להיות בקונצרט, של התזמורת הפילרמונית, שהיא ניגנה ניגוני מוז'יץ, אני לא יודעת אם אתם מכירות. בקיצור, זה היה באמת קונצרט מאלף, היו מאות כלים על הבמה. ותוך כדי הקונצרט, העיניים שלי נתפסו לנגן המצילדיים. תכף אני אסביר לכם למה. חשבתי לעצמי שנגן המצילדיים הזה זה הכלי הכי פרימיטיבי על הבמה. למה? כי זה בעצם לקחת שני ריקועי נחושת ולעשות בום. כל ילד בגן יודע לעשות את זה. ואיזה צלילים יש לריקועי נחושת האלה? תראו לכם, מישהו היה מתאמן על ידכם במצילדיים. אתם צורכות עליו. צלילים חסרי טעם וריח. תפסיק לחיש לנו את האוזניים. הכלי הכי פרימיטיבי, עם הצלילים הכי חסרי טעם וריח, אבל מצד שני, קלטתי שהוא עושה את המוזיקה. למה? כי אתם יודעות שהתזמורת מנגנת, והמוזיקה הולכת ומתגברת, ואז המצילתיים פתאום נותנים סבום. מי שלא הייתה בקונצרט לא יכולה להבין את זה. הוא פשוט לוקח את המוזיקה לשיא השיאים שלה. עכשיו, אם הוא היה עושה סבום הזה, שתי פעימות קודם, או שתי פעימות אחר כך, זה היה החמצה נוראה. אתם מבינות? מצד אחד הוא מצד עצמו, הוא לא משהו. אבל מצד שני, כשהוא חלק מהתזמורת הכללית, והוא מכוון לגמרי למוזיקה של המנצח, כשהוא עושה את הבום הזה, הוא לוקח את המוזיקה לנקודת השיא שלה, בעוצמה אדירה, באמת זה עוצמתי. בכלל, מוזיקה זה באמת דבר מאוד עוצמתי. ואז מה חשבתי על זה? שזה בדיוק מסביר את הרעיון שלנו. כשאתה עומד בפני עצמך, וכל היום אתה מסתובב, מה מתחשק לי, מה זה, מה... אבל כשאתה הופך להיות חלק מהכלל, חלק מהאידיאל של המנגינה של המנצח, דווקא אז מתגלה כמה אתה גאון שבגאונים. כמה בלעדיך המוזיקה לא הייתה מוזיקה. וכמה אתה גאון בהקשבה. איך אתה מכוון בדיוק לפעימה. ואז אתה ממש עושה את המוזיקה. צריכים לדעת שכשאנחנו אומרים אנא עבדה דקוצ'ה בריחו. מה זה אנא עבדה דקוצ'ה בריחו? אני ריבונו של עולם, מה אני באתי לעשות פה בעולם? להיות עבד שלך. זה נשמע נורא. כאילו עבד אין לו שום רצון מעצמו. גם דוד המלך אומר, ליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? מה זה חלל? אוויר, נכון? אז מה יש לדוד המלך בלב? אוויר. זה מה שדוד המלך אומר, ליבי חלל בקרבי. מה, אין לך רצונות משלך? לא, כלום. אני רוצה להיות עבד דקות שבריר. אבל דווקא בגלל זה, דוד המלך הוא מלך. אתם יודעות, כשקוראים את המילה מלך מהסוף להתחלה, מה אנחנו מקבלים? שתי מילים. מה? מלך מהסוף להתחלה. מה זה? מה? כולם. וגם כלום. זה הסוד. כלום זה הכל. אם לדוד המלך אין כלום בלב, עכשיו מה יכול להיכנס? האור האלוקי. האור האלוקי זה הכל. יש לך את האור האלוקי, כל צו האישיות שלך מופיע בהערה העוצמתית ביותר, כי זה לא שלך. אתה קטן, אתה פרט. אבל כשאתה מכניס לתוך הפרט את האור הגדול, כל חלק בפרטיות שלך הולך ומתעצם. אז אנא עבדא דקות שבריחו, זה לא מחיקת האישיות, אלא זה הופעתה בשיא השיאים. דווקא דוד המלך שאומר, אני תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. מה הוא אומר? אני, מה אני מעצמי? אני, כל הכוח שלי זה אור השם. כל הכוח שלי זה כלל ישראל. דווקא בגלל זה הוא מלך ישראל. הוא יכול לעמוד בראש הפירמידה ולכלול בתוכו את כולם. כל אחד ואחד מישראל חשוב לו. וכל אחד ואחד מישראל זה הוא, וכל אחד מישראל נמצא בלב שלו, כי יש לו מקום בלב להכל. כשדוד המלך אומר השם אורי זה זה, כל האור שלי בחיים זה אתה. מה זה אתה? זה הרצון שלך, זה המגמה שלך, זה המנגינה שלך, שאותה אתה רוצה שהיא תתנגן בעולם, השם מלך, השם מלך, שממלוך לעולם ועד. כל המגמה של תיקון עולם, להפוך את העולם הזה לעולם שמיימי, של שמי מרום, עולם שנקי מאנוכיות, והכל שם מלא הרמוניה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, זה האור שלי. תקשיב, ריבונו של עולם, כל דבר אחר חושך, כל דבר אחר בעולם מבחינתי זה חושך. כן. כן, כשאדם אומר, אנא עבדא דקודשא בריחו, אני, מה אני באתי לעשות פה בעולם? להיות עבד שלך. אפשר להגיד שאיזה מין בן אדם זה, חדל אישים, אין לו מעצמו כלום. אבל דווקא אדם כזה שאין לו מעצמו כלום, דווקא הכלום הזה זה הכל. זה כשקוראים את האותיות, מלך מהסוף להתחלה מקבלים גם כולם, גם כלום. הכלום זה כולם. דרך אגב, הרב קוק כותב את זה באורות הקודש. מי שתרצה אחר כך אני אחפש לה את המקור הזה. למה? כי אם אין לך מאוויים פרטיים ומאוויים חלקיים, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, זה חלקים. אבל כשאתה רוצה רק את מה שהוא רוצה, זה גדול, זה הכל, זה לא משהו חלקי, זה משהו כללי שהוא כולל את הכל. ולכן הוא מסוגל להאיר כל חלק באישיות שלך. הקדוש ברוך הוא לא ברא בנו כישרונות לחינם. אם הקדוש ברוך הוא ברא בך כישרון מוזיקלי, זה לא שאת עכשיו אומרת, המוזיקה לא מעניינת אותי. בטח יש לי כישרון מוזיקלי, אבל מה מעניין אותי? מעניין אותי להיות עבד השם. להיות עבד השם זה לשעבד את הכוחות שבי, גם את הכוח המוזיקלי, להופיע את שם השם. על ידי המוזיקה לרומם את עם ישראל, לגוע בכיסא הכבוד. זאת אומרת, ברגע שהרצון שלנו זה רצון השם הוא כולל את הכל, את כל הכוחות. ואז הרצון האלוקי שהוא כולל את הכל, הוא מסוגל להאיר כל פינה, כל כוח, כל כישרון, ואז הוא יוצא מהקטנות האנוכית. האנוכיות זה מאוד מאוד מצמצם את הכוחות. כל כוח מופיע בפרטיות שלו, בצמצום שלו. אבל כשאתה רוצה את רצון השם, כל כוח מופיע, זה בדיוק נגן המצלתיים. כשאתה בפני עצמך, כלום. כשאתה חלק מהתזמורת הכללית, ואתה משועבד למנגינה של המנצח, אתה עכשיו מתנפל על המנגינה ומנסה להשמיע אותה הכי טוב, דווקא במקום הזה מתגלה כמה את הכי גדול. כמה הכישרונות שלך יוצאים מן הכוח אל הפועל. אתה אלוף בהקשבה, בדיוק. אתה עושה את המוזיקה, אתה פשוט גדול. וכשאתה לבד, בפני עצמך, אז אתה קטן. זה מובן? ואז שתיכנסי לה, הוא גם יעשה לך פרצוף, כי לא בדיוק בא לו עכשיו לראות אותך. אבל אם הוא חי בשליחות, הוא רוצה את רצון השם, אז כל איש ואיש, כל בריאה ובריאה, הוא רואה בה את צלם אלוקים. והוא רוצה לעזור להופיע את הצלם אלוקים של כל הבריאות. ולכן הוא מופיע את שם השם בכל מבט שלו, בכל יחד. והוא באמת רופא גדול. למה הוא גדול? כי הוא לא מאדיר את שמו ברפואה. הוא לא רופא כדי שיגידו עליו, וואו, זה רופא מקום ראשון. אלא הוא רופא שהוא מרפא באמת. ולרפא באמת זה כשאתה קשור אל האור, אל השם אורי, אל הרצון האלוקי. אז הכל מתרומם. רגע, אנחנו עוד לא הסברנו מה זה שבטי בבית השין. בסדר? אז אתם עכשיו יותר מבינות מה זה השם אורי? הרצון שלך, המגמה שלך, תיקון עולם, להפוך את העולם הזה לעולם מלאכי, זה האור שלי. שום דבר אחר לא מעניין אותי. בסדר? מה? קודם כל זה הרצון של דוד, אבל דוד המלך הוא מלך ישראל, וזה אומר שבתפילות שלו הוא מבטא את מה שגלום בכל אחד ואחד מאיתנו. בסדר? למה? כי הוא מלך ישראל. דרך אגב, אתם יודעות שיש פסוק בספר זכריה שכתוב לעתיד לבוא, תקשיבו טוב, זה מבין. בספר זכריה כתוב שלעתיד לבוא, והיה הנכשל בהם כדוד. פסוק מספר זכריה. והיה הנכשל בהם כדוד. זאת אומרת, שאדם הכי לא יוצלח בעם ישראל, שהכי לא היינו מצפים ממנו, לעתיד לבוא הוא יהיה כמו דוד. איך זה יכול להיות? כי יש בו דוד. זה לא יש מאין. כי האמת שדוד מביע אותה בתהילים, זאת האמת של כל אחד ואחד מעם ישראל. בשביל זה גם אנחנו לומדים את זה. כי בימים האלה אנחנו רוצים להיפגש עם מה שאנחנו באמת. מה שאנחנו באמת זה דוד. כן. אולי כל אחד שמדבר תגיד את שמה שלאט לאט אני...
קוראים לי שרה.
שרה.
ונכון, אמרת שברגע שאדם יש לו רצון בשביל להתחבר לרצון האלוקי, אז זה מעיל את כל הדברים הקטנים שלו.
נכון, נכון.
הוא לא יוצא כאילו כאילו כל אדם קטן.
נכון.
אז איך זה מעיל? איך זה מעיל?
איך זה מעיל? אני
אך אדם שהוא מוכשר, הדוגמה בנגינה.
כן.
אז הוא מנגן בשביל רצון השם. למה זה שכאילו, גם אם הוא ינגן באופן מתני, הוא עדיין יהיה אדם מוכשר.
נכון.
הוא עדיין יצליח בנגינה שלו.
נכון.
אבל... למה זה דווקא מחובר הרצון האלוקי?
קודם כל זה מעצים במקומות שאנחנו לא תמיד רואים. זה פועל במסתרים. זה בונה בנו עוצמות שלא רואים אותן מיד. זה דבר ראשון. אני אתן לך דוגמה. למשל, כשאנחנו בפסח אוכלים מצה. מצה זה סמל החירות. ועל ידי אכילת מצה, אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את תכונת החירות שבנו. וזה במצווה האלוקית, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לאכול מצה. בגלל שזה מעשה שהוא מצווה אלוקית, בלי שאנחנו מרגישים ובלי שאנחנו יודעים, כל שנה שאנחנו אוכלים מצה, זה בונה בנו עוד קומה של חירות. מיד מרגישים את זה? לא. אבל מצווה אלוקית היא פועלת אלינו בפעולות תת-קרקעיות פנימיות, שלפעמים רק אחרי שנים אדם יכול להגיד, וואי, באמת, היום אני מרגיש שאני אדם אחר, לא כמו שהייתי לפני 10 שנים. בסדר? כי למצוות האלוקיות, לכוונות האלוקיות, יש עוצמה פנימית. זה קודם כל. אבל אנחנו רואים את זה שאדם שמה שמעניין אותו זה רצון השם, ויש לו יראת שמיים, אז הוא יתייחס בכבוד לבריות, והוא יהיה רגיש לבריות, ואם העמוד של התווים נפל ליד זה, אז הוא ירוץ הראשון להרים את זה. והוא לא ירגיש החמצה בלב שהמורה אמר לשני שהוא מנגן יותר טוב. וואי, למה הוא ולא אני? זה מאיר את כל החיים באור חדש. כשיש לנו יראת שמיים ואנחנו אחוזים במגמה, זה בלי להרגיש מנקה אותנו מאנוכיות. אז אנחנו יותר כלליים, יותר מאירי פנים, יותר סובלניים, יותר מסוגלים להכיל בתוכנו את השונה, את האחר. בסדר? אנחנו יותר אברהם אבינו שמסוגלים לרוץ להכניס אורחים גם ערביים שנדמו לו שמשתחווים לאביו שברגליהם. כי בכולם אנחנו רואים את צלם אלוקים. זה השפעות של מוסריות אינסופית, שלא רואים אותה מיד, אבל היא פועלת. זה כמו רבי עקיבא עם הטיפות, שכל טיפה, מה עושה טיפת מים וסלע? כלום. אבל עוד טיפה ועוד טיפה, ועוד לימוד אמונה, ועוד תפילה, ועוד דבקות במצוות. זה בונה באדם מדרגה שאחר כך פתאום אומר, באמת, אי אפשר להשוות איך שאני היום למה שהייתי לפני כמה שנים. בסדר? אז טוב, זה השם אורי. עכשיו, מה זה ישעי? כדי להבין מה זה ישעי, צריך לשים לב שדוד לא אומר השם אורי ומושיעי. הוא לא אומר אתה מושיע אותי. מה זה מושיע אותי? מציל אותי. לא השם מצילי. הוא לא אומר השם מושיע אותי, אלא השם הוא הישע בעצמו. השם ישעי זה אומר שהקדוש ברוך הוא הישועה בעצמה. מה זה אומר? אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת שעצם הדבקות בהשם זאת הישועה. זאת הישועה. זאת הרפואה. כי כשאתה דבק בהשם, אז אתה מתנקה מהאנוכיות, מהקטנוניות, מהפרטיות, וזאת הרפואה. זאת הישועה. הייתה לכם דוגמה, שהדברים לא יהיו באוויר. למשל, אני מקבלת איזו הזמנה לחתונה, מאיזושהי חברה. אז אני יכולה לרשום לי את התאריך, ולקנות מתנה, ולהחליט. בטח אני הולכת, אם היא שלחה לי הזמנה, אם בטח רוצה שאני אבוא, אז אני אחבב אותה ואני אבוא. אבל אדם יכול לקבל הזמנה ולהגיד לעצמו, רגע, רגע, כשאני חיתנתי את, את הבן שלי עם בר, זה כבר קטנוניות, זה חשבונות קטנים. אתם מבינות? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. כשאנחנו דבוקים בהשם, זה הישע. אנחנו רפואים, מלשון שאנחנו לא חולים. זאת הישוע, אנחנו נושאים בעצם זה שהשם הוא אורי, אנחנו נושאים. ממה אנחנו נושאים? מקטנוניות, מצרות עין, מאנוכיות. ריבונו של עולם, בזה שהשם אורי, בזה שאתה אורי, ולא מעניין אותי כלום ואני דבק רק בך, זה ישעי, זה הישע שלי. אני נושא מיצר הרע. אני נושא מקטנוניות, מחשבונות פרטיים קטנוניים. דרך אגב, אם היא לא באה לחתונה של הבן שלי ואני הולכת לחתונה, אז בפעם הבאה היא תגיד, באמת, זה לא יפה שלא באתי לחתונה. ההתנהגות שלי תגרום לה לעשות תשובה. כשאדם עושה טוב בלי חשבון, זה מתקן את העולם. ברגע שאתה נכנס לחשבונות קטנוניים, אתה משאיר את המציאות בקטנוניותה. אבל כשאתה פועל את האמת לשם האמת, אתה מרפא את המציאות. אתם מבינות מה זה השם ישעי? בזה שאתה אורי, וכל מה שמעניין אותי זה אתה, בזה אני נושא. זה נקרא, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים, אנחנו חיים את החיים. איזה חיים? חיים של אכול ושתו? לא, חיים של מלך חפץ בחיים. דרך אגב, אתם יודעות שבראש השנה, כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, אז אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, נכון? מלך חפץ בחיים, בשביל מה? למענך, אלוקים חיים. כל הזכות שלנו לבוא לבקש חיים, זה כשהחיים שלנו הם חיים של מלך חפץ בחיים. באיזה חיים הקדוש ברוך הוא חפץ? בחיים אלוקיים, בחיים של דבקות בו, בחיים של אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז השם אורי ואישי, בסדר? השם אורי ואישי, השם מעוז חיי. מה זה מעוז חיי? העוז של החיים שלי. העוז זה הגבורה, זה החיוניות, זה שהלב שלי דופק ואני נושם, והרגליים שלי הולכות והפה שלי מדבר, זה מעוז חיי. זה העוז של החיים, ככה מובא בחלק מהמפרשים. מעוז חיי זה התפקוד הטבעי של הגוף. ודוד המלך מחדש פה חידוש מאוד גדול, שמעוז חיי זה גם השם. זאת אומרת, השם הוא לא רק המקור של ההשקפה הרוחנית שלי. של ההשקפה הרוחנית. של המדרגה האמונית שלי. הוא לא רק המקור של האמונה. הוא גם המקור של התפקוד של הגוף. כל הקיום שלי. זה שאני הולך ונושם ואוכל, זה גם אלוקי. זה דבר מאוד חשוב. להבין. זה דבר מאוד יסודי שהרמב״ם מלמד אותנו את זה במורה, בשמונה פרקים לרמב״ם. תסתכלו במקור אחד. קיבלתם את המקורות? תסתכלו במקור אחד. אומר הרמב״ם, דע שנפש האדם אחת. מה הכוונה? יש לנו נשמה אחת. ואיפה היא מופיעה? במקור אחד. רמב״ם שמונה פרקים. נפש האדם היא אחת. זאת אומרת שיש לנו תוכן אחד שממלא את כל ישותנו, וזאת הנשמה, הנפש, הנשמה שלנו. ואיפה היא נמצאת? בראש, בלב, בידיים, ברגליים. איפה? מה? במוח זאת התחנה המרכזית שלה. אבל יש לה שלוחות. היא מגיעה עד הציפורניים. כי אם הציפורן לא הייתה גדלה, אז זאת אומרת שהיא לא מחוברת לנשמה. הנשמה מופיעה בכל חלקי הגוף. זה נכון, והמהר"ל אומר את מה שאת אמרת, שמשכנה של הנשמה זה הראש. זה התחנה המרכזית. אבל מהתחנה המרכזית הקווים מגיעים לכל הערים. הנשמה מופיעה, גם בחז"ל כתוב את זה, שהנשמה מופיעה בכל הגוף. ומה זה אומר? שכוח האכילה שלנו הוא נשמתי. כוח הדיבור שלנו הוא נשמתי. כוח העשייה שלנו הוא נשמתי. וזה דבר מאוד חשוב להבין. למה? כי אנחנו אוכלים. אבל גם פרה אוכלת. אז אפשר לחשוב שכוח האכילה של הפרה ושל האדם הוא כוח אכילה שווה. זה אכילה, זו אכילה וזו אכילה. אומר הרמב"ם, מה פתאום? נפש האדם אחת. יש לנו כוח אחד שמגדיר את האישיות שלנו. והכוח הזה נקרא נשמה, והוא נותן הגדרה חדשה לכל כוחות החיים. כוח האכילה שלנו הוא כוח אכילה אלוקי. כוח האכילה של הפרה הוא כוח אכילה בהמי. בואו נקרא את זה. דע שנפש האדם אחת. כוח המזון שיזון בו האדם אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור. הבנתם את זה? זה לא אותו דבר. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית. וישראל ניזונים מן הנפש האלוקית. יפה מאוד. והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. זאת אומרת שכוח האכילה של החמור הוא כוח אכילה שנובע מהנפש החמורית. אז גם כוח האכילה שלו הוא חמורי, הוא במדרגה חמורית. וכוח האכילה שלנו הוא כוח אכילה אלוקי נשמתי, ולכן אנחנו צריכים שק גדול של מצוות שסביב האכילה שלנו. תראו איזה סיפור אנחנו עושים מהאכילה שלנו. אנחנו צריכים ללמוד הלכות מעשרות, הלכות שחיטה, הלכות כשרות המזון, הלכות מליחת והדחת העופות, איסור דם. כל כך הרבה הלכות שקשורות, נטילת ידיים לפני הסעודה, ברכה לפני, ברכה אחרי, כל כך הרבה הלכות סביב כוח האכילה. למה? כי כוח האכילה שלנו הוא לא כוח בהמי, הוא כוח אלוקי. וכדי שבאמת הוא יופיע במדרגה האלוקית שלו, אז אנחנו צריכים המון המון הדרכות שיכוונו את כוח האכילה שבאמת הוא יבטא את הנשמה, את הצד האלוקי שבנו. אז אומר דוד המלך, השם הוא לא רק אורי, מאיר לי את ההשקפה, מאיר לי את האמונה, אלא הוא גם מעוז חיי. האור האלוקי, הנשמה, זה גם מה שמפעים לי את פעימות הלב ומזיז לי את הרגליים וגורם לבטן שלי להרגיש רעב. זה גם השם. זאת אומרת, בעם ישראל אין פירו אחד בחיים שהוא לא קשור לנשמה והוא לא מבטא אותה. ויעתיו כל לעובדיך. מתי אומרים את זה? מכירות את זה? ויעתיו כל לעובדיך? זה מראש השנה, נכון? מהפיוטים של ראש השנה. מי יעבוד את השם? כולם. גם כל חלקי האישיות שלי, אנחנו אומרים את זה בנשמת כל חי. כל עצמותיי תאמרנה, כל פה לך יודע, כל ברך לך תכרע, כל לשון לך תשבע, כל כרם וכליות יזמרו לשמך. מה זה? כל איבר ואיבר מהגוף שלי, הוא מביע את התכונה האלוקית, את הנשמה. אבל בשביל זה צריך את ההדרכות של התורה ושל של המצוות. בסדר? זה דבר מאוד חשוב. זה בכל דרכיך דאהו. זה באמת, האור האלוקי צריך להאיר כל פינה וכל חלק באישיות שלנו. זאת עבודת השם, זה לא דבר קל. זה לא דבר קל לכוון כל כוח, להביע את הנשמה. זאת עבודה, זאת עבודת חיים, שזה ניתנו לנו 120 שנה להתאמן, להתרגל. אנחנו אומרים כל בוקר, ותרגילנו בתורתך. אנחנו צריכים להתרגל לחשיבה התורנית, לחשיבה האמונית, לזה שאין שום חלק בחיים שלנו שהוא לא נועד. אנחנו אומרים שהכל ברא לכבודו, אבל הכל, ממש ממש הכל. וזה פרויקט החיים שלנו, לכוון את כל הכלים ואת כל הכוחות, להקדיש ליוצרם בנחת רוח. טוב, שאלות עד כאן. אתם יודעות, אני רק רוצה להגיד איזושהי הערה, שלפעמים כשאנחנו לומדים את הדברים האלה, זה נשמע לנו מבהיל, כאילו, זה אולי יכול ליצור בנו איזושהי הרגשה של מחנק. מה, הכל הכל משובד לשם השם? מאיפה אני בכל הסיפור? נכון? אתם עושות ככה, זה חשוב שאני אעיר את ההערה הזאת. אז קודם כל, תקשיבו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נגנים בתזמורת שלו. כתוב בנביא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כולל אותנו לכבודי. לכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. זה אומר שאנחנו נועדנו להיות הנגנים שלו בתזמורת האלוקית. זאת אומרת, מה הכישרון הכי חזק שלנו? לנגן במנגינה, את המנגינה שלו, נכון? זה אומר שאם אנחנו נחפש אור אחר, מנגינה אחרת, היא לא תתאים לנו. אם אנחנו נרצה לעשות מה שבא לנו, לא מה שהוא רוצה, זה לא באמת יתאים לנו. אני אתן לכם דוגמה. תקחו למשל בחורה שנולדה עם כישרון חברתי יוצא מן הכלל. תנו לה לעבוד עם אנשים. זה מה שמחיה אותה, זה מה שהיא. יקחו אותה, יגידו לה, תקשיבי, אין חברה. עכשיו את יושבת מול מחשב, את לומדת לתכנת מחשבים. מה יקרה לה? היא תלך ותדעך. יכול להיות שהיא גם תמות מזה. אדם שלא ממצא את הכישרונות שלו, הוא יכול להיות מדוכא ולמות. לא לחינם הקדוש ברוך הוא בראנו את הכישרון הזה ולא את הכישרון הזה. הוא רוצה שאנחנו נגן את המנגינה שלו דרך הכלי המיוחד, כמו בתזמורת. תזמורת אין רק כינורות, אין רק פסנתרים, אין רק מצלתיים, יש מגוון רחב של כלים, ובכוונה, קדוש ברוך הוא יצר אותנו שונים מזה זה מזה, מוכשרים בכישרונות שונים זה מזה. למה? כדי שהמנגינה האלוקית היא לא תהיה חד גונית. מה, המנגינה האלוקית האינסופית היא לא יכולה להצטמצם בכלי אחד, שניים. היא צריכה אנשים רבים, קהל 60 ריבו צריכים בני ישראל, מינימום 60 ריבו. וכל אחד עם הנועה, כל שבט ושבט, איש על מחנה ובא איש על דגלו, לכל שבט יש את הדגל שלו. הקדוש ברוך הוא לא ברא לחינם, אבל הוא ברא אותנו נגנים בתזמורת שלו. אז אם אנחנו נרצה לנגן מנגינה אחרת, שילו המנגינה שלו, זה לא מתאים לנו. אתם מבינות? זה לא, כי אנחנו נוצרנו להיות נגנים בתזמורת האלוקית, והתזמורת האלוקית היא התזמורת שמתאימה לנו. זה דבר ראשון. דבר שני, צריכים להבין שהאמת האלוקית לא רק שהיא לא חונקת את החיים, אלא היא בונה אותם הכי נכון, ובסופו של דבר היא יוצרת את הנעימות הכי גדולה. אתם יודעות, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, אמת ויציב ונכון וקיים וישר. אנחנו אומרים, בואי נזאת האמת, אין בלעדיה. אבל מה אחר כך? ונעים ונחמד ואהוב ומקובל וטוב ורצוי. למה? כי זה אנחנו. בגלל שאנחנו עושים משהו שהוא מתאים לנו, בסוף זה גם נעים לנו. אבל אנחנו לא עושים את זה בגלל שנעים לנו, אלא בגלל שזאת האמת. ואם אנחנו כל כך מבקשים את האמת מצד האמת, זה מה שבונה את המציאות בנעימותה. תזכרו את זה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו מקובעים ראש בקיר, לא מבקשים את העולם הזה, לא נהנים. הקדוש ברוך הוא רוצה גם שנהנה מהעולם הזה, שיהיה לנו האוכל טעים, שגם נהיה יפים ומכובסים ונראים טוב. איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה? בראש חודש ניסן יוצאים לשדה ואומרים, ברוך אתה השם שברא בעולמו בריאות טובות ואילנות טובים, להנות בהם לאדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו כיף. הקדוש ברוך הוא לא ברא לנו רק תפוח בצבע ירוק, אגב, ברא לנו גם תפוח אדום, בננה צהובה, תפוז כתום, אפרסק כזה, בורד, יש לנו מגוון של צבעים של האוכל, שימה. שיהיה לנו נעים, שנרצה לאכול. אבל צריך לזכור מה עיקר ומה תפל. מה המגמה? המגמה היא אמת ויציב. אנא אבדה דקות שבריחו, זאת המוזיקה של העולם. זה מה שאנחנו אומרים, שמע ישראל. שמע ישראל, זאת אומרת שלעם ישראל יש את האוזניים לשמוע. בכל העולם, מי מסוגל לשמוע את המנגינה האלוקית? עם ישראל. שמע ישראל. ומה המנגינה האלוקית אומרת? השם אלוקינו, השם אחד. כפילות, נכון? השם אלוקינו, מספיק להגיד השם אחד. אני צריך להגיד גם השם אלוקינו, גם השם אחד. אלוקים זה שם השם ברבים, נכון? שיש סיומת של יוד מם, זה רבים, כמו ילדים, אנשים, ספרים, בקבוקים, נכון? יוד מם בסוף זה רבים. אז אלוקים זה שם השם ברבים. מה שם השם ברבים? מה, יש אלוהים רבים? חס חלילה? אלוקים הוא אחד, אז למה יש לו שם ברבים? אז אומרים הראשונים שאלוקים זה בא להגיד לנו שהוא בעל הכוחות כולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מופיע דרך כלי אחד, אלא דרך מגוון, ריבוי של כלים, ריבוי של אנשים, ריבוי של דעות, ריבוי של סגנונות. השם הוא לא חד גוני, הוא אלוקינו. הוא מופיע דרכנו בריבוי, בריבוי של כוחות וכישרונות. אבל אנחנו זוכרים שכל הריבוי הזה זה השם אחד. זאת אומרת שכל הכלים, הריבוי הזה שאלוקים מתגלה דרכם, הוא נועד לנגן את המנגינה האחת. השם אחד. לכן זה קבלת עול מלכות שמיים. למה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה קבלת עול מלכות שמיים? כי אנחנו בעצם אומרים, אנחנו יודעים אלוקים שבראת בנו כוחות רבים. אנחנו יודעים שאתה השם אלוקנו, שאתה מופיע דרכנו בכוחות רבים. אבל אנחנו מתחייבים שבכל הכוחות האלה אנחנו נשמיע את השם אחד. זה קבלת עול מלכות שמיים. עם כל הכוחות שנתת לי ריבונו של עולם, אני מתכוון לעשות רק דבר אחד. לנגן את המנגינה שלך בעולם, להשמיע אותה בעולם. שמע ישראל, זה הכישרון של עם ישראל. שום גוי לא יכול להחליף אותנו בדבר הזה. לנגן את המנגינה האלוקית בכל ריבוי הכוחות. אז זה לא חומס את הכוחות, זה לא מדכא אותם, זה מביא אותם לייעודם, כי זאת המנגינה שמתאימה להם. אם תסתכלו אנשים, לא מזמן היה סרטון שירו על הרב צבי יהודה. אדם זקן כזה, באמת כל מה שיש לו זה השם מורי. אתה רואה, אדם רגוע, לא דואג, לא יודעת, יש ואין מין נעימות כזאת. אנשים מספרים שכשרבריה לוין לחץ למישהו את היד, הוא הרגיש את הנעימות הזאת במשך שבוע. אתה מבינה? אנשים כאלה שכל מה שמעניין אותם זה האמת האלוקית, בסוף הם גם נעימים ונחמדים ואהובים. אתם יודעים כמה אנשים חזרו בתשובה רק מזה שהם ישבו בשיעור ליד הרב צבי יהודה. לא הבינו כלום. כלום לא הבינו. האור שלו זה האור שלו. כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. כל כשהשם אורי, שכל מה שמעניין אותי זה אור השם בעולם, הוא עובר דרכי. והאור הזה, האור פניך הזה, הוא מופיע דרכי באהבת חסד, בסימפתיה, והוא זה שיוצר את הנעימות. האמת הנוקבת הזאת של יום הדין, של ראש השנה, זאת האמת שהיא נוראית. מה זה נורא? אומר כתב הקבלה שנורא זה מלשון אור. נורא. ימים נוראים זה ימים שבהם השם אורי. הקדוש ברוך הוא פתאום מפגיש אותנו עם האור של החיים שלנו, כמו שאי אפשר להיפגש בשום יום אחר בשנה. זה מיוחד לראש השנה. הקדוש ברוך הוא כאילו פורס, גולל את המסך, ואומר, בואו, בואו, תיכנסו לאור שלי. תיכנסו תחת כנפיי, זה ראש השנה, זה אור גדול. אבל דווקא האור הגדול הוא גם יוצר את היראה. יראה ואור זה כמעט אותם אותיות. כי האור האלוקי הוא אור גדול. וכדי שאתה תיפגש איתו, אתה גם צריך להיות גדול. אם אתה נשאר כזה קטן, עם כל האגואיסטיות שלך, האור הזה ישרוף אותך. זה ביום הדין נכתבים לאלתר לחיים ולמוות. זה מפחיד באמת. להיפגש עם האור הגדול, שהוא באמת אור גדול אלוקי אינסופי, האמת המוחלטת, זה דבר נעים מאוד, אבל זה גם יכול להיות דבר קטלני. כי אם אתה עברת את כל אלול ואת כל עשרת ימי תשובה ולא הזזת את עצמך, האור הזה ישרוף אותך. כי אתה כלי קטן, שהאור הזה לא יכול לחדור אל תוכחה. אתם מבינות? ואז מה האור הזה עושה? פיצוץ, זה נשרף. אתם יודעות שכשהקדוש ברוך הוא במכת בכורות היכה את בכורי מצרים, כתוב ועברתי בלילה ההוא בתוך מצרים. מה קרה? כל הבכורות של מצרים מתו, הבכורות של ישראל לא. למה? כי בכורות ישראל יש בהם כלי קיבול לאור האלוקי. כשהאור האלוקי נכנס לתוך העולם, אם אתה כזה אב קרס וגס רוח, האור הזה לא יכול לחדור. אז האור הזה שורף אותך. אז את הבכורות של מצרים זה שרף. כשהקדוש ברוך הוא עבר בתוך ארץ, הוא ירד לתוך המציאות, והמציאות נפגשה עם החיים האלוקיים, המצרים מתו על המקום. עם ישראל לא מת. וזה בירר שבעם ישראל יש שייכות לגובה האלוקי האידיאלי. אז ימים נוראים הם נוראים מלשון אור, אבל האור הגדול יש בו גם דין. איפה אתה נמצא ביחס לאור הגדול? מה יש לך בראש? יש לך איזה שהם כיוונונים לכיוון האור הזה? כל מה שיש לך זה ביתר, הפועל, ואני לא יודעת מה עוד בראש. ואז האור הזה הוא מסוכן בשבילך. אתם מבינות? אז בואו נסכם. השם אורי זה הישר שלנו. אנחנו נושאים. אנחנו נושאים מכל הדברים המלוכלכים, מכל הקטנוניות, מכל הפרטיות, תאמינו לי, על זה אני מתכוונת, כשאנחנו אומרים, עוד מעט נגיד את זה הרבה בחגים, אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא, אנא השם, אתם יודעות מה אני מתכוונת שאני אומרת אנא השם הושיע נא? אנא השם תושיע אותנו מהקטנוניות, מהאגואיסטיות, מהראייה הצרה. די, תושיע אותנו מהכבלים האלה, תפתח לנו את העיניים, תפגיש אותנו עם האמת הרחבה והמתוקה שלך, שלא נהיה אנשים קטנים, תושיע אותנו מהקטנות. אנא השם הושיע נא. ואנא השם מצליח נא, אני חושבת שנצליח בעזרת, תצליח בידינו להביא לקידוש השם בעולם. תאמינו לי, אם יש את זה, אנחנו נושאים ממחלות, אנחנו נושאים מאויבים, אנחנו נושאים מכל המראים בישי. אם אנחנו נושאים מהקטנוניות, שום דבר לא יכול עלינו. יש על זה פסוק מפורש. רגע, אני אזכר את הפסוק הזה. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. כשהשם אורי, הם פוחדים. הם בכלל לא חושבים לבוא להילחם בנו. זה אנחנו נראה בשיעור הבא, זה מקור הביטחון של דוד. אם השם אורי, מי יבוא עליו? מי? כשלו ונפלו. הוא לא אומר הם ייכשלו בעתיד. הוא לא אומר הם ייפלו. הם כבר כשלו. עוד לא התחילה המלחמה, והוא מתייחס אליהם כאל כישלון. למה? כי הם באים מסיבות קטנוניות. אני בא בשם השם. איפה הם? איפה אני? זה מנצח בטוח. בטוח זה מנצח. כמו שאי אפשר לנצח את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לנצח מישהו כל כולו אור השם. זה מקור הביטחון. אנחנו נרחיב על זה בעזרת השם בשיעור הבא. טוב.